Això mateix. להפסיק להצחיק אותי הבדיחה הזאת. ערב טוב. ערב טוב לכולם. איזה יופי לראות אתכם, את התרגול שלכם, ככה. כל כך הרבה הערכה, האמת. דבר כל כך גדול. גם העצירה וגם ההסכמה להסתכל פנימה וגם ההסכמה ללמוד אחר כך כל מיני, איך אני אגיד, אופני התנהלות והתייחסות ואולי במיוחד מבט אחר. מבט אחר אנחנו צריכות וצריכים כולנו. אז ל השיחה הזאת, השם שלה שהגיע, נקרא, הגיע השעה. הגיע השעה. וזאת התחלה של שיר של משורר נפלא בשם יחזקאל רחמים. אני מאוד אוהבת. והשיר נקרא על שפת נהר החיים. הגיעה השעה להישמט מעצמך, להתעורר אל החיים כמו סערת פתאום. ומי ייתן שתתנשק עם הסלעים, שגל מעמקים יבוא, ישטוף את הפנים, שתשחרר האחיזה, תנשום עולם מתוך בטנו, ותהפוך נהר מרוב שמחה. אפשר תחזור שוב אל ביתך בתוך טיפות הגשם, וכניעתך שכוחתך בך תהיה לניצחונך. אני רוצה לדבר על התפר הזה, על הממשק הזה, על ההזדמנות הזאת שנוצרת בשבילנו כמו איזה יהלום נדיר. כשניסינו את כל הטריקים שלנו, ושום דבר לא עבד, ואז ניסינו את הטריקים שבמזוודה בבוידם, וגם הם לא עבדו, וכל מה שניסינו רק הוביל אותנו למה שמישהו כינה, one insult after the other. מדיטציה. עד שסוף כל סוף משהו בנו מסכים, נכנע. חתיכת מילה, במיוחד בשביל ישראלים אולי, נכון? כניעה? מה פתאום? אני? נראה לכם? אוץ'. אז אני חושבת שכבר אמרנו את זה כאן כמה פעמים, שהדבר שהכי מעייף אותנו, זאת המלחמה וההתנגדות והמאבק. ואנחנו יודעים את זה, כולנו יודעים את זה, ואנחנו יודעים את זה מאוד יפה בתיאוריה. אבל עדיין, עדיין, הרבה מאיתנו מחזיקים את המחשבה הזאת של no pain, no gain. שאם אני רק עוד קצת אדחוף את עצמי, אחוות את הראש בקיר, אנסה עוד כמה טריקים כדי whatever it is, רק אז, לא יודעת מה, משהו יקרה. והאופציה של כניעה, בכוונה אני אומרת לכם את המילה הזאת שוב ושוב, כניעה, נראה לכם? מה פתאום? כל הסנקרות, זה תצורות התגובה, habit patterns, בסנסקריט אופלי, סנקרה, סנקרות המשותפות, כן, so-called ישראליות, ולא רק. אני חושבת שזה גם תרבות המערבית מאוד מאוד מתנגדת לדבר הזה של מה פתאום להיכנע? מה פתאום להיכנע? אבל מה זה אומר להיכנע? למה הכוונה בכלל? ומה קורה לנו? כמו שיחזקאל רחמים אומר, אפשר תחזור שוב אל ביתך בתוך טיפות הגשם, וכניעתך שכוחתך בך תהיה לניצחונך. משהו פה מתהפך לנו, משהו פה מסכים לראות עולם מתוך עיניים אחרות לגמרי. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות אותנו כבני אדם מונעים על ידי התנועה הזאת, דיברנו עליה בתוך האורחים, המקום שרוצה, רוצה, 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 ההשתוקקות, הכמיהה, ההיצמדות, ההיאחזות, התנועה האחרת של הדחייה, של הקוצים, של העדיפה, המאבק, התנועה של הבלבול, שאיכשהו שתי התנועות הראשונות גם נולדות ממנה מאוד. מין מקום כזה בתודעה שלא בדיוק מבין את חוקי המשחק, ושלחו אותו לכאן עם חוקי משחק של טאקי. אנחנו בעצם בני אדם, וזה לא עובד. וממש אנחנו יכולים לראות את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, שממש כילדים יש את המקום הזה של הסלף שמתגבש, וזה נחשב בריא, זה באמת בריא, כן, הילד צריך לגדל משהו, אחרי איזושהי נפרדות, איזושהי הבנה בהתנהלות מול העולם. זה כמובן מאוד מאוד מוקצן בתרבות שלנו. ויחד עם ההתגבשות הזאת של מה שנקרא סלף, אני, מגיע הפחד. מגיע הפחד. הפחד לאבד. הפחד שמשהו ייגמר. הפחד מסופים, הפחד מפרדות. הפחד מלוותר על מה שיש לנו. לאבד את השפיות, לאבד את המומנטום, לאבד את ההצלחות שלנו, לאבד את מה שיקר לנו, לאבד את מי שאנחנו חושבים שאנחנו בעולם, לאבד את הדעה הטובה שנדמה לנו שיש לאנשים עלינו. אולי הפחד הכי גדול זה לאבד את החיים, למות. סופים, פרדות. וכשאנחנו יכולים למצוא את עצמנו מתישהו, בין אם זה בריטריט הפעם או בזמן אחר, במקום שהוא לא ריאקטיבי אלא רספונסיבי, מין מומנט כזה, שבו אפילו לרגע מאוד מאוד קצר אין משיכה ואין דחייה ואין מאבק ושום דבר לא עודף ושום דבר לא חסר, שהרבה מהתרגול שאנחנו עושים פה יכול בעצם להכין את הגינה שלנו to give rise to such moments. אז מתוך מקום כזה שהמוח לא עסוק בו בהישרדות כל הזמן, לשמור על מה שיש לנו, לאגור עוד, להחזיק חזק. אתם יודעים שהמוח בעצם בנוי להישרדות, לא ל-well-being. לא מעניין אותו ה-well-being שלנו, זה בכלל לא בקוריקולום שלו. מה אנחנו רוצים? זה לא הסיפור שלו. אבל כשמשהו נרגע, והרבה פעמים ריטריט זה סטינג כזה שיכול לאפשר את ההרגעות הזאת של אש ההישרדות, של תכף אני נכחד פה, תכף לא יהיה לי, תכף אני אאבד את. משהו בביו יכול פתאום לראות יותר צלול, יותר ברור, אולי אפילו להרגיש, לחוש, לדעת ממקום עמוק. גם האינטלקט, האינטלקט מאוד חשוב, אבל לא רק מהאינטלקט. מקום שמרגיש משהו באינטואיציה של וואלה, אולי זה בעצם בסדר. אולי בעצם התשובה להרבה מאי הנחת דווקא תמונה במקום שאני הכי מפחד ממנו. להרפות, לשחרר, לוותר, להיכנע. אני מתרגרת אתכם. והרי משהו צריך להיגמר, הוא ייגמר. יש פרקי זמן לדברים, כמו תאריכי תפוגה על יוגורט, נכון? טבעוני, במקרה של תובנה. תאריכי תפוגה לפעמים על יחסים, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת. מישהי אמרה לי ממש לא מזמן, חברה טובה, שהיא מסתכלת אחורה על שנות ה-20 שלה, והיו לה הרבה מערכות יחסים. היא אומרת, תדעת, במבט לאחור, אף פעם לא יכולתי לדעת אם הריב הזה שעכשיו קורה, מחסל את מערכת יחסים סופית, או שהוא בעצם מעמיק משהו. ואנחנו ממשיכים, והמקום בינינו נהיה יותר אינטימי, יותר עמוק, יותר חשוף, יותר פתוח. מבט של שני עשורים אחורה. אם תסתכלו על החיים שלכם, definitely זה ככה בחיים שלי, דברים שחשבנו שימשיכו המון זמן, המשיכו מעט זמן. דברים שחשבנו שימשיכו טיפ-טיפה זמן, בעצם המשיכו איתנו שנים ארוכות. דברים, אנשים, מהלכי חיים. והרבה פעמים הסיפור הזה של סיום, של סוף, של פרידה, יכול להיות אחד הדברים הכי קשים לנפש האנושית. אני רוצה להציע מבט אחר, מתוך עולם הדרמה, מתוך עולם החופש, הלימוד והתרגול, שמובילים אל החופש. יש שלושה סממנים בקיום. אחד מהם זה האי-נחת. שמעתם את המילה דוקה? אי-נחת, חוסר סיפוק, אי-שביעות רצון. סבל. זה אף פעם לא אינהרנטי בדברים, זה תמיד ביחס שלנו כלפיהם. ועדיין היחס שלנו כלפיהם, שוב, אפשר להגיד בפתיחות הדעת, שלחו אותנו לכאן עם הוראות הפעלה לא מתאימות, אבל הרבה 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 מזה, זה המבט שלנו על מה שקורה. ובעצם מה שמשתנה בעומק, אני כבר מאוד מקדימה את המאוחר, אבל מה שמשתנה זאת הראייה שמשתנה. האופן שבו אנחנו תופסים את הדברים, הדוקה, אי הנחת, הם לא אינרנטים בדברים, נכון? דיברנו על זה אתמול גם. ואותו דבר גם ההפוך של הדוקה, הסוכה, העונג. תחשבו על משהו שנורא בא לכם עליו. סוג של שוקולד מיוחד, או מה זה יכול להיות שנורא בא? מה יכול נורא לבוא לכם בריטרי? גלידה, איזה טעמים. צ'וקולד. אנחנו אנשים פשוטים. צ'וקולד וצ'וקולד. נגיד נורא נורא בא לכם על שוקולד, ורציתם, רציתם, רציתם, וקיבלתם את השוקולד הזה. ואתם אוכלים אותו ואתם מתענגים, ברור, זה כיף, זה טעים. אבל אם זה היה בטעם של השוקולד, אז ככל שאתם אוכלים יותר, ככה הייתם יותר נהנים, נכון? מגיע מתישהו שכבר אתם לא יכולים לראות את הדבר הזה. למה? מה קרה שם? זה לא הטעם, או יותר נכון, יש פה איזו סינרגיה מאוד מאוד מעניינת בין האש של ההשתוקקות, שנכבט לרגע כי קיבלנו את מה שרצינו, ואז יש המומנט שאליו אנחנו שואפים, ונדמה לנו שזה הטעם של השוקולד, בלי לקחת מעולם החושים את היופי שלו. זה לא בטעם של השוקולד. זה במשהו אחר. ואז כשהדברים מסתיימים, מה קורה? תחשבו על המהלך שהזחל עובר דרך הגולם עד שהוא מגיע להיות פרפר. זה הרי לא באמת מתחיל בזחל, זה מתחיל קודם באיזושהי ביצה קטנה מופרית שפרפר ופרפרית חגיגו להם אי שם בשמיים ועוד עבר, אני מושג איך זה קורה, אבל לא משנה, בקעה ביצה ו... מה אתם עושים שם? וזחל, וזה יצור כזה עם מלא רגליים, והוא זוחל על האדמה, והוא אוכל דברים ירוקים, והוא רואה את העולם מפרספקטיבה מאוד זחלית, נכון? ויום אחד הוא קופא על עומדו, הוא עוצר. אף אחד לא מבין איך הוא יודע דווקא ברגע הזה לעשות את הדבר הזה. בואו, החיים עושים את זה. שמתם לב שהחיים עושים את זה? שמתם לב שהחיים עושים לכם את מה ש... אתם חושבים שאתם עושים? לפחות מישהי אחת יודעת את זה. מה אני אעשה עם החיים שלי? סליחה, החיים עומדים, מסתכלים, ככה אומרים. מי חושבת שהיא? מה אנחנו הולכים לעשות איתה? זאת השאלה. אבל anyway, נניח לזה, זחל עוצר, קופה על עומדו, מתחיל לטוות קורים סביב עצמו, נכון? קוראים לזה גולם, פקעת, טבר, קוקון, נכון? באנגלית. וקורה שם דבר סופר מעניין. הייצור הזה, שעד עכשיו זז כל הזמן, ופתאום עצר, סוג של מה שאתם עושים פה, קוראים לזה ריטריט, עצר, מפריש איזשהו אנזים פנימה וממיס את עצמו. אם נפתח את הפקעת הזאת ברגע הזה, נגלה נוזל ירוק שחור. וואו, זה כבר פתיחת דבר לחשוב עליו. אחרי כמה זמן, אף אחד לא מבין למה ואיך זה קורה, ומתחיל יצור שלישי להתגבש מתוך העיסה הזאת. אנחנו קוראים לזה פרפר. זה ייצור שבכלל יש לו צורה אחרת, הוא חי בממדים אחרים, הוא מעופף, אוכל דברים אחרים. יש לו תודעה אחרת לגמרי. מהזחל אל הגולם אל הפרפר. אם זה היה תלוי בנו, אם אנחנו היינו היצור הזה, מי פה היה מסכים שימיסו אותו? יותר נכון להמיס את עצמו. ומישהו היה מבטיח לנו כאילו, כדאי לך, כדאי לך, בסוף יצא ממך פרפר. בסדר. אין מצב. מזל שהחיים לא שואלים אותנו. מחלקים לנו בנדיבות הזדמנויות להתנמס. ואם אנחנו לא לוקחים אותם, אז הם מנמסים אותנו בעצמם. פרידה, שברון לב, מחלה, אובדנים, just name it, being a human being, נכון? מי בוחר את כל הדברים האלה? מי רוצה את כל הדברים האלה? מישהי, אחת מהתלמידות שלי בעלי אדמות, הוציא עכשיו סטיקר עם שתי מילים שאני כנראה אומרת הרבה, ועכשיו יש את זה בסטיקר. החיים לטובתנו. החיים לטובתנו. אם אנחנו מסתכלים על הזחל ועל הפרפר, ברור לנו שהחיים לטובתו, נכון? או לטובתה. נכון? אז כאילו ברור, זה מה שאת אמורה להיות. קיבלתי שתי קריקטורות, מה זה מתוקות על זה? באחד יושב, יושבים ליד שולחן זחל ופרפר, שותים קפה, והזחל כזה יוצאת לו בועה שכתוב עליה, מסתכל לפרפר ואומר לו, you've changed. והפרפר אומר לו, that's what we're supposed to do. ובקריקטורה השנייה גם משהו, variation on team, מראים פרפר עומד בפספורט צ'ק, כזה עם תמונת פספורט, והבודק מסתכל ומראים תמונה של זחל. אמר לו, it's an old photo. בול. הסממן השני, זה בדיוק זה, change, שינוי. המאפיין השני, שלושת החותמים של הקיום. אי נחת, שינוי מתמיד, והשלישי זה, it's not about us. או יותר נכון, לא עצמי. אני אשאיר את זה לשחר ואילן. אם אני רגע יושבת... No self, בדיוק. אם אני רגע יושבת עם הידיעה העמוקה הזאת של change, של שינוי, של השתנות, וואו, הכל משתנה. עכשיו אנחנו יודעים את זה כל הזמן, שהכל משתנה. אם באמת היינו יודעים את זה לעומק, הכל באמת היה משתנה. עבורנו לטובה. לטובה. אם הזחל הופך לגולם, הופך לפרפר, ושוב, וחוזר חלילה, וחוזר חלילה, מה המשמעות בעצם של מוות? מה נגמר? מה מתחיל? במחשבה הליניארית, זה הולך לזה, הולך לזה. אם אנחנו בזום אאוט רגע, קוראים לזה חיים, ובתוך החיים מקופל גם מה שאנחנו קוראים לו לא חיים. מוות. וכדי שהחיים יהיו חיים, חייב להיות גם הלא חיים. כדי שמשהו חדש יתחיל, משהו ישן צריך להסתיים, אולי המשהו הישן הזה הוא אתם עכשיו. אולי הפרפר מתחיל לנפנף בכנפיים שלו בתוככם עכשיו, וזה highly unpleasant, בואו, ממש ממש לא נעים. מסתבר שזה חלק ממה שמחזק את הכנפיים, נכון? אם נפתח את הגולם הזה לפני הזמן, יש את זה בספר זור ביווני, נכון? בתיאור כזה שהוא ניסה לעזור לאיזה פרפר שהוא ראה אותו מתחבט ומנסה לצאת מהפקד, ופתח והוא פתח מוקדם מדי, והפרפר הזה יצא עם כנפיים חלשות מדי, נכה, ולא הצליח לשרוד. אז משהו בהתחבטות הזאת, ולהרגיש את הדוקה, הכרחי לנו. מהדוקה אל החופש, מאוד מעניין איך שזה מתרחש. הכאב הזה עצמו הוא כאבי גדילה, הוא כאבי לידה. מאיפה אתם יודעים שמה שאתם מרגישים עכשיו הוא לא בדיוק זה? אני כבר רואה כמה כנפיים מתחילות להתנפנף פה. מאיפה אתם יודעים שהמועקה הזאת שאתם הולכים לישון איתה בלילה, או מהירה אתכם באמצע הלילה, או אתם קמים איתה בבוקר, היא לא בדיוק בדיוק החומר שלכם, הקומפוסט שלכם שזורק אתכם קדימה במומנטום, להמשיך לחפש את ההקלה ואז כן, את הפריצה הגדולה הזאת. What do we know? בבקשה, אל תסממו את עצמכם בכל מיני משקיטי תודעה כמו just name it, לא יודעת מה. מה שעושים, אוכל, טלוויזיה, פייסבוק, סמים, לא יודעת. רק לא להרגיש את ה... למה לא להרגיש את ה... למה לא? Take another view. אנחנו מסתכלים במבט אחר, הסיומים, הסופים, בלעדיהם, אין הרי התחלות, כולנו יודעים את זה. כשאנחנו בתוך הדבר עצמו, זה בלתי נסבל, נכון? וכמו שהתחלתי להגיד קודם, יש לדברים את התהליך ותאריך תפוגה משלהם, לרוב לא בידיים שלנו. ומה קורה אם אנחנו מסכימים להסתכל על הדברים לא כעל אסון, אלא הדבר הזה שהוא בעצם ברמה הביולוגית הפשוטה מאפשר את החיים, אבל גם ברמה הרגשית, כל פרידה קטנה או גדולה היא זעזוע למערכת. מי אומר שזעזוע? זה לא בדיוק מה שהזחל צריך כדי להפוך לגולם ולהפוך לפרפר. זעזוע למערכת, למערכת הרגשית, למערכת הפיזית, למערכת האנרגטית, לכל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אנחנו. נתיחת בלו הרבה פעמים. ותזוזת היבשות הטקטוניות האלה בתוכנו מולידה הרים חדשים, מולידה תצורות חדשות לגמרי של הנוף הפנימי שאנחנו. והרבה פעמים הסיפור שלנו מונח שם. אנחנו כל כך חזק נאחזים במוכר, בידוע, בבטוח, מנסים לארגן את כל הפרטים של העולם שלנו כך שנרגיש בטוחים, וחיים שוב ושוב אומרים לנו, אבל זה לא המשחק הזה, זה משחק אחר. זה משחק שכל מה שהיה לכם אי פעם, לא יהיה לכם מתישהו. כל מי שאהבתם אי פעם, should I say it? אתם יודעים את זה? כל מה שנולד, לא יהיה פעם מתישהו. כל האנשים שהיו פה לפני 200 שנה, מלא 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 אנשים היו פה לפני 200 שנה. מלא כלבלבים, מלא חתולים, מלא טווסים, מלא מלאכים, מלא רוזנים, מלא קבצנים, כל היצורים האלה שהיו פה, נחשים, מעופפים, עוד עבר, הם לא, איפה הם? האם באמת אפשר להגיד שהם לא פה? זאת שאלה מעניינת. אם הם לא פה, אז מי פה? מה, פתאום נוצרנו יש מאין? הרגע הזה, ברגע זה ממש, אנחנו יושבים ככה ומדברים. רגע, אמרתי רגע, ויש לכם עכשיו במוח, במיינד, דימוי של רגע, מה זה רגע? כמה זמן נמשך רגע? איפה ההתחלה של הרגע אמצע, הרגע סוף הרגע? יש דבר כזה? אם יש התחלה אמצע וסוף לרגע, אז מה יש בין רגע לרגע? לא רגע? יש פה איזה בעייתיות עם המשחק טאקי הזה. אולי גם הזמן הוא לא מה שחשבנו? כבר לפני הרבה הרבה שנים. 1,000-2,000 שנה, משהו כזה. מתי הוא היה? נגארג'ונה. פילוסוף מאוד מאוד מעניין של הטיצ'ינג הבודיסטי. גם, כן. דיבר על ה... להסתכל על הריקות של הדבר הזה. איך, האם באמת יש בהליכה התחלה, אמצע וסוף, בצעד, איפה ההתחלה שלו, איפה האמצע שלו, איפה הסוף שלו, לא בתור איזשהו משחק פילוסופי, אלא כחוויה ממש, כי אנחנו מאמינים נורא נורא מהר למה שאנחנו רואים. המיינד מחבר את הנקודות. ובעצם הדבר הזה שאנחנו אוחזים בו, ולא מוכנים לוותר, ולא מוכנים לשחרר. בודה אמר, זה כמו לאחוז גחל לוהט בכף היד. זה עושה לכם קביעה, זה מזיק לכם, זה פוגע. תרפו, תהפכו את כף היד. תרפו ממנו. לפני אולי 100 שנה, היה סופר בשם אנדרי ז'יד, שאמר, על מנת לגלות יבשות חדשות, עליכם לאבד את קשר העין עם החוף. מנת לגלות יבשות חדשות, עליכם לאבד את קשר העין עם החוף. מה זה הדבר הזה של להסכים לאבד את קשר העין עם המוכר, עם הידוע, עם הבטוח? נדמה לנו שיש פה מוכר וידוע ובטוח. המיינד מחבר את הנקודות. מה שהיה הוא שיהיה. מכירים את המשחק הזה של הילדים? יש כל מיני מספרים ואז עוקבים עם עיפרון ואומרים, יש פה צורה. ובעצם, בכל רגע ורגע, הלא ידוע משחרר לפתחנו כל הזמן. אין לנו מושג, באמת. יש לנו הסתברויות סטטיסטיות. אנחנו לא יודעים מה יביא הרגע הבא. מה תהיה המחשבה שתחשבו עוד 2 דקות? מה תרגישו עוד 10.5 שניות? במה תזכרו? מה תחושו בגוף? מה זה הדבר הזה שלא רוצה לאבד? ואת מה אנחנו מאבדים? ואת מה אי אפשר לאבד? יש טקסט מאוד מאוד יפה של מורה מופלא בשם ניסרגדת המערז', מורה של אישניות, המורה של המורה שלי, אחד הספרים הבאמת נהדרים שנכתבו, אסופת שיחות שהוא קיים בשנות ה-80 בבומביי, מחפשים רוחניים, מבקשי דרך, הגיעו לדירה הקטנה שלו בבומביי ושאלו אותו שאלות. אני ישבתי הרבה שנים עם מישהו שהיה תלמיד שלו, הייתי חוזרת שוב ושוב למקום הזה שנראה לי כמו גן עדן, והוא באמת היה מקום הכי קשוח, מלוכלך, רועש ומופלא בעולם. כי בכל פעם שהייתי הולכת למורה הזה, כל בוקר היה ככה, יושבים ודברים איתו, עם המורה שלי, רמש בלסקר. אז היינו יוצאים החוצה לרחוב ההומה, מלא הצפצופים והשריקות והרעש והמולה, והכל היה נראה, וואו, אחרת. אז ה-old mind היה חוזר, ואז למחרת עוד פעם, היינו מקבלים מנה קדושה שלה, מה שנקרא, האמת, כן, ישר לבריד. אז ניסרגדת המערה שהמורה שלו אמר ככה, המחפש מחפש את עצמו, ותר על כל השאלות מלבד אחת, מי אני? בסופו של דבר, העובדה היחידה שבה אתה בטוח באמת היא שאתה הווה. I am, you are. אני הווה וודאי, אני זה וזה אינו ברור. חתור לגלות מה אתה במציאות. כדי לדעת מה הינך, ראשית עליך לחקור ולגלות מה אינך. גלה כל מה שאינו אתה. גוף, רגשות, מחשבות, זמן, מרחב, דבר כזה או אחר, שום דבר מוחשי או מופשט שאתה תופס לא יכול להיות אתה. עצם פעולת התפיסה מוכיחה שאינך מה שאתה תופס. אם אנחנו יכולים לשים לב לגוף, האובייקט שם לב, הסובייקט שם לב לאובייקט, יש פה אובייקט, יש פה גוף. אנחנו הגוף שלנו? אם אנחנו הגוף שלנו, אז של מי הגוף? מכירים את המשפט הזה. אמרתי לעצמי שיש שניים, אני ועצמי, מי האמיתיים ככה? אבל בואו נלך על הפשוט הזה. אם אני לא הגוף, אז אולי אני הרגשות שלי. שמתם לב איך הכל משתנה, הכל משתנה, הכל משתנה, נכון? היום במדיטציה ששחר הנחתה בצהריים, הצלילים, ההשתנות, האורחים שמגיעים, המחשבות שמגיעות כל הזמן, נכון? הכל, everything is in a flux and a flow, הכל כל הזמן משתנה. מה זה הדבר שאפשר להגיד? לא, אבל זה אני. אני מזמינה אתכם לשאול, לא לדעת, וגם לא לנחות או לנסות למצוא את התשובה מיד. 42, לא, רגע. מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, מי שמכיר. השאלות הרבה יותר חשובות, הרבה יותר חשובות מהתשובות. השאלות לוקחות אותנו בדרך אל היער הזה שאנחנו. בדרך שמה. מי אני? מי זה היצור הזה שאני קורא לו אני? איך הדבר הזה באמת עובד? ואיך זה רלוונטי לחיים שלנו? אם אנחנו בדוקה, בסבל כל כך גדול מול מה שאנחנו קוראים לו פרידה למשל, אנחנו יודעים שאנחנו ניפרד. הגוף שלנו משתנה כל הזמן. האנשים שאנחנו אוהבים משתנים כל הזמן. היחסים בינינו משתנים כל הזמן. שמתם לב לזה? הבודה דיבר על שלוש קטגוריות האלה, אוהב, אויב, ידיד, ואת מה, אדם ניטרלי, לפני שהכרתם את הבני זוג, בנות זוג שלכם. הם היו אנשים אנונימיים, נכון? ואז הכרתם אותם, הם היו אולי friendly people, ואז משהו קרה, משהו קרה. ואז פתאום נהיה setting אחר, lovers, נכון? ואז משהו קרה, ונהייתה מלחמה וגירושים, ואז פתאום אויב, היי, איפה האמת? אם זה לא באדם עצמו, אם זה לא בטעם של השוקולד, אם זה לא בקפה, אם זה לא... יש כל הזמן שינוי, כל הזמן שינוי, כל הזמן שינוי. יש לרחל שיר מקסים שיש בו שורה, שלפני הרבה שנים, חבר טוב שלי שגם הוא כבר לא חי, כתב את זה על המצבה של אמא שלו. כל אשר עבד לי, קנייני לעד. כל אשר עבד לי, קנייני לעד. תחשבו על כל הדברים שהיו לכם ואיבדתם. איפה יום האתמול? איפה החוויה המתרגרת שרציתם אתמול לחנוק מישהו או לברוח מפה? כל הדברים ששחר תיארה בהנחיות בבוקר שאני מאוד הזדהיתי. בטח, אני מכירה את זה מריטריטים, בטח, אתם מכירים את זה גם. כל הדבר הזה שפועל בנו, וכל אותו זמן יש משהו אחר שקורה. כמו סוג של חפרפרת שחותרת כל הזמן מתחת לאדמה, בחושך שלי הרבה כאלה, בעלי אדמות, בחווה שלי. כן. הם איכשהו גאונות, גאונות מצליחות בדיוק להרים את הראש, בדיוק על החסה. אז אני מגיעה, אני רואה, תחסה זזה. צ'לק, 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 צ'לק. אוי, לא. אני אף לא צריכה לראות אותם, אבל החסה זזה. הלך עליי. לא, טק, טק, טק. איך הם מוצאות את הדבר הזה? יש בנו את אותה חפרפרת של כל הזמן חופרת, חופרת, חותרת, 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 לא מוותרת. Through thick and thin. לא מוותרת. דוקה, לא דוקה. אנחנו פה. תראו אתכם. אתם פה. לא ברחתם. אתם פה. משהו כל הזמן תאב חופש, חותר. יותר אל החופש, מה שהוא יודע, מכיר לעומק, בלי מילים, את מי שאנחנו באמת. ניסרגדת המהר"ש מציע, בואו, תשענו אחורה על תחושת החיות הזאת, I am, the sense of being, רגע, לפני היות הסיפורים, לפני ההתגבשות שלה, כל הדבר הזה, יכול גם להיות מאוד 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 פשוט, כמה רגעים כאלה של להטעין את הבטריה, ואז עוד פעם, all hell break loose, ואכלו לי ושתו לי ונפרדו ממני ואיבדתי ושברו לי את הלב, אוקיי, זה גם נורא אמיתי, וגם לא לגמרי. אז כשאנחנו בתוך הסיפורים, איך אנחנו מוצאים את הדרך שלנו בסבך? יש לנו הרבה how to's, כן? יש לנו פה הרבה כיוונים, יש את האורחים, ומעבר לחמשת האורחים, נכון? יש עוד כמה אורחים. יש את האורח של הזמן ואת האורח של המרחב. הרבה פעמים התודעה הולכת לעבר עתיד, עבר עתיד, עבר עתיד. לפעמים אנחנו גם חושבים על ההווה. אנחנו לא בהווה, אנחנו חושבים על ההווה. עכשיו אני זה שעושה מדיטציה. ואז פתאום, צ'לק, נפלנו לתוך ההווה. וואו, מכירים את החוויה הזאת? זה יכול לקרות בפקק באיילון. אוקיי. מומנט כזה של שום דבר לא עודף, שום דבר לא חסר. All is well. Deep okayness. וברגע הבא, הדבר הזה שהבודה קרא לו סמסרה. מזחל לגולם לפפר, מזחל לגולם לפרר. זחל מאבד את עצמו, הולך, מביס את עצמו, הולך, החיים הם מסיעים אותו, זה כואב, זה מפחיד, זה מאיים. פתאום פפר, וואו, איזה כיף, עפים, עפים, פתאום, אוהב, זחל עוד פעם. דיברנו איתכם הרבה על ה-ups and downs, ups and downs האלה. מה זה המקום הזה שאחרי כל כך הרבה אובדנים עוד חושש לאבד? מה באמת יש לנו לאבד, תגידו? ומה אי אפשר לאבד? לא משנה מה יקרה ומה תעשו, לא תוכלו לאבד. לא שייך לכם, והוא הכי קרוב אליכם. יותר קרוב מקרוב. זה מופיע לדעתי בתנך. כי קרוב אליך הדבר מאוד. כי בפיך ובלבבך לעשותו. יותר קרוב מקרוב. דוגן. פטריאך הזן השלישי. הערה זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. להיות באינטימיות עם כל הדברים, עם כל הדברים. לא רק המתוקים והפרפרים שעפים ועושים אהבה בשמיים, אלא הזחל והגולם וההינמסות הזאת וה... אוי, והזמיר עוד פעם דבר הזה, והאורחת הזאת, והשנאה, והתינה, והפחד, והוא הזה, כל הדבר הזה, פול קטסטרופי, ליבים. מה קורה לנו כשאנחנו באמת, באמת מסכימות, ומסכימים להיכנע? להגיד, טוב, אולי בעצם... אני לא בדיוק מכירה את חוקי המשחק של הדבר הזה. אולי שווה לי רק רגע לבדוק, אולי זה לא בדיוק איך שחשבתי שזה. הדבר היחיד שמשתנה, אמרתי לכם זה קודם, אני אגיד את זה שוב ושוב בכל מיני מילים, בצורות הראייה. הראייה משתנה. המילה באנגלית respect, באה מהלטינית, respectare, להסתכל מחדש. היכולת שלנו to take another view. לא להחזיק בכוח בעמדה שלנו, אלא להסכים, להשקיף ממקום אחר. אותו מורה שציטטתי קודם, ניסרגדת המהר"ש, אמר, changing point of view, changing point of view, this is what I call love. Changing point of view, this is what I call love. וכל הסיפור הגדול הזה של מה שאנחנו עושים פה, liberating insight, פותח את התודעה לב שלנו, כי בסנסקריט ובפאלי זה אותו איבר, אותה מילה, צ'יטה, C-I-T-T-A, פותח אותנו אל האמת של הדברים. שולף אותנו בבת אחת ממי שאנחנו חושבים שאנחנו, למקום הרבה יותר מעניין מזה. טיבטים מדברים על שתי כנפיים. של הציפור, הכנף האחת, הכנף הזאת של הראייה בהירה, צלולה, ויפאסנה. Liberating insights. אנחנו, יש פה כמה אנשים, אני ככה מסתכלת עליכם ורואה, יש פה אנשים שמגיעים לפה בחמש בבוקר לשבת. איזה יופי. איזה יופי. מגיעים ומתרגלים בדבקות, באהבה, ומה שפוגשים זה הרבה פעמים את הקושי ואת הזחל שמתפרק, ואף אחד לא יודע הרי מתי יגיע הפרפר או אם הוא יגיע בכלל, ועדיין משהו עמוק בפנים אומר, כן, זה הדבר לעשות, אפילו שזה, וואו, קשה, מכאיב, הכנף הזאת, והכנף השנייה, כל מה שקוראים לו, איכויות הלב. איכויות הלב, אהבה, חמלה, ידידות, נתינה, שמחה, איזון פנימי, הוא גם נכלל בתוך איכויות הלב, יש איכויות ארבע קלאסיות ועוד הרבה 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 מעבר להן, וכולכן פה בזכות שאיכויות הלב שלכם ושל אנשים אחרים הביאו אתכם עד הלום. אי אפשר להתקדם רק על ידי האלומה הבהירה הזאת של התודעה. זה מגיע רחוק, אבל לא רחוק מספיק. כדי לעשות את הכניסה הגדולה פנימה, או אם תרצו את הקפיצה הגדולה למעלה, הלב חייב להיות מעורב שם. יש בטורקיה עיר שנקראת אדירנה. יש שם מסגד עם כתובת לפני 400 שנה. וכתוב עליה, כתוב על המסגד, בכתובת כתוב ככה, בבוא היום, דבר לא יגן עליך. לא ילדיך ולא רכושך, רק לבך הפתוח. רק לבך הפתוח. איכויות הלב. איכויות הלב. יש לנאומי שיהאב נעים, משוררת פלסטינית, אמריקאית, שיר מאוד מאוד יפה שנקרא kindness, אני לא אקריא אותו עכשיו, אבל בסופו של דבר היא אומרת, אני לא יודעת איך לתרגם אפילו kindness, it's only kindness, טוב לב, שמוציא אותך בבוקר למלאכת יומך, לקרוא את הדואר, לסרוך את הנעליים. בסופו של דבר, at the end of the day, כמו שנוהגת לומר אחת חברות הפלסטיניות שלי, at the end of the day, מה שבאמת באמת עושה את ההבדל זה, האם אהבנו מספיק היום? בסופם של החיים שיגמרו, breaking news, זאת השאלה החשובה, האם אהבתי די? וכשאנחנו עומדים בפני איזושהי צומת, כן, אתם לא באמת חושבים שבסוף החיים מישהו יגיד, וואי, זה בסה שלא ביליתי עוד זמן במשרד. יאללה, אם רק הייתי כותב את הממו הזה, או did I love enough? האם אהבתי? די. האם ביטאתי את האהבה שלי מספיק? האם נתתי לאהבה להיות אהבה בפעולה, הופכת להיות חמלה, הופכת להיות נתינה? בסופו של דבר, מה שנשאר מאיתנו, זה לא כמה כסף היה לנו, יש לנו, יהיה לנו בה, מה שנקרא בנק, במוסכמות האלה. זה לא כמה תשבצי, איך זה נקרא? סודוקו, משהו כזה. פתרנו, כמה ספרים קראנו. זה כמה הרבנו טוב. תחשבו על האקלים הזה שאתם חיים בו ושאתם רוצים לחיות בו ושאתם רוצים לאפשר אותו גם לאחרים. ובעזרת איכויות הלב, אנחנו יכולים לעשות דברים מופלאים בעולם. קודם כל בעולם הפנימי שלנו, כשאנחנו פוגשים את האורחים, כשאנחנו פוגשים את השדים, כשאנחנו פוגשים את הדרקונים של החיים שלנו. הלב יחד עם האיכות הזאת החוקרת, אי אפשר בלי הלב, אי אפשר בלי האיכות החוקרת. וביחד, ביחד, להסתכל על מה קורה לנו עכשיו ברגע זה, כשהאורח הזה מופיע שוב ושוב ושוב, והוא נודניק, והוא כמו מושך לי במכנסיים, אומר, תראי אותי, תראי אותי, תראי אותי, המחשבה האפלה, הקיבוץ, הפחד לאבד. אז הרבה דיברנו איתכם כאן על how to, מה עושים עם האורחים האלה? הרבה פעמים זה, thank you for sharing, שמענו אתכם מספיק, אבל לא עכשיו, לא כרגע. נכון? לא בקפות, לא כמו, לא יודעת מה, לא באלימות בקיצור, זה לא עבד, לא עובד, לא יעבוד במלחמה, כולם מפסידים. Read my lips. כולם מפסידים. Please don't go there. מלחמה שלכם, שלכם, בעצמכם. על אחת כמה וכמה. מישהו חייב להפסיד פה, לא? תבחרו. תאמו עצמכם. כשאנחנו עומדים מול החלקים המחייבים בתוכנו, אנחנו חייבים להביא תבונה ובהירות ולב. ומבט אחר. מבט אחר. איך אפשר להסתכל אחרת על התנועה הפנימית הזאת שמספרת לי ש... איזה גרוע אני ושוב פעם נכשלתי במדיטציה. דוגמה לא קשורה אליכם. מה בעצם הדבר הזה מנסה להגיד לי? אולי יש פה איזה הלך נפש שחרד לי, שרוצה בטובתי. הוא עושה את זה בעזרת אסטרטגיה מאוד גרועה. אבל עדיין, הכוונה העמוקה היא לטובתנו. הכוונה העמוקה של האכילת ראש הזאת. של לרדת על עצמנו. לפעמים נצטרך להגיד מאוד בבהירות ובנועם, אבל בבהירות לא תודה. לא תודה. Thank you for sharing, אבל לא. והרבה פעמים זה יעזור. הרבה פעמים נחזור לנשימה, נחזור לגוף, נבין איפה זה בגוף. כל האלה שיושבים לנו על הכתף ומספרים לנו כמה אנחנו גרועים ובכל מיני שפות. ולפעמים נרצה להיכנס אל תוך הלב של הדבר. ולשאול את עצמנו, התחלתי לדבר על זה טיפ-טיפונת אתמול, מה טוב בזה עכשיו? מה טוב בדבר הקשה הזה שאני עוברת עכשיו? מה הוא רוצה להגיד לי? יכול להיות שהוא שליח, שיש לו מסר של טוב עבורי, אני רק לא מזהה את זה כרגע. בדיוק כמו שהפרפר יודע את זה, יודע את הדרך שהוא חייב לעבור, נורא קשה לעבור אותה, אבל הוא יודע שכדי להיות מישהו באמת, הוא חייב להינמס. אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה. זה טוב. אז כשאנחנו מוכנים להתחיל להסתכל על עצמנו במבט הזה, לא אויבים בפנים ואיך אני ממגר אותם ולצאת לקרב ואיזה בושות ואנחנו רק רוצים להסתיר את זה ושאף אחד לא יראה לנו וכל הדבר הזה, אלא אנחנו לומדים לעבוד עם הבפנוכו של עצמנו, עם הרבה בהירות וטוב לב ורקות וחמלה ועדינות וחוכמה והומור וכל הדבר הזה, סוף סוף אנחנו קשירים למה שנקרא להיות בני אדם בעולם של בני אדם. אנחנו יכולים להציע את זה הלאה גם לאחרים. את אותו המבט. כל מי שתפגוש, אמר ההיסטוריון האמריקאי לונגפלו, כל מי שתפגוש נלחם בקרב שאין לכם מושג לגביו. Be kind always. היו טובי לב, תמיד. ובאמת אין לנו מושג מי יושב פה לידינו. אין לנו מושג מה הם עברו. וכמה קושי, וכמה כאב. והם פה והם יושבים איתנו בעולם ואין לנו מושג, וכל מה שאנחנו יכולים ויכולות לעשות זה להביא kindness. למלא את החלל בקיינס. את החלל הפנימי ואת החלל בינינו. Bless the space between us. משפט של ג'ון אדוניו, ואנחנו עושים את זה על ידי, בדיוק על ידי ההלך נפש הזה. והמקום הזה שמסכים, יש לכם עוד קצת סבלנות לשמוע? כן? היו לי עוד כמה דברים. המקום הזה שמסכים לגם וגם, ובעיקר להסתכל בעיניים אחרות. נפתח לכם סיפור על מיינו. אז לפני איזה, איזה יום אנחנו? אני מוסד. לפני נצח. תודה. לפני שבוע וחצי, הסתובבתי לראות מה שלום העצים, ויצא התפוח, וככה, קיצור, כל מיני ציפורים, אכלו אותם לפני שהספקתי לחסות, וכזה, אמרתי, והסתכלתי, ופתאום אני רואה איזו תנועה כזאת בעשב לידי, ואני מתכופפת, ואני רואה גוזל קטן של ציפור שנקראת מיינה. מכירים אותה? הציפור הזאת? ציפור שחורה, עם מקור צהוב. לא שחור, מיינה, מיינה, מיינה. הם שורקות, הם הודי, הם הודיות. וכשחיכיתי לצירוף המילים הזה, מין פולש. קיצור, לקחתי את ה... הרמתי את הגוזל הזה, ותוך שנייה הוא עושה משהו שגוזלים לא אמורים לעשות, הוא התופף ונדבק לי ללב, literally, ונשאר שם. אוקיי, הסתכלתי למעלה לראות מאיפה הוא נפל, לא ראיתי שום כן... בשום מקום, אמרתי, טוב, יאללה בוא. הלכנו הביתה, והתקשרתי, יש לי כל מיני חברות שיודעות ומבינות בדברים האלה, ומסבירו לי מה לעשות, הוא היה כזה קטן והוא עוד לא אף. התחלתי להכיל אותו. התחלתי להכיל אותו עם פיפטה כזה, בהתחלה מים, הוא לא רוצה לאכול, הוא קצת התעופף. מיום ליום הוא למד להתעופף, והוא הסכים לאכול. והוא אוכל כל מיני דברים מאוד מוזרים, לא משנה, אוכל של כלבים, וכזה במים, לילה שלם, יוצא לכם לתפוס, ככה להציל מיינה, והוא מחכה. אני מגיעה, אני מתקרבת, הוא מתחיל להתעופף כזה בבית, נוחת לי על הראש, נוחת לי על הכתף, פוער פה, נו, עכשיו באים. לא מתנהג בכלל כמו שציפור אמורה להתנהג, בטח לא ציפור בר. ו-Feed Me, לפני הרבה שנים מהסרט שקראו לו חנות קטנה ומטריפה, Little Shop of Horror, התחת סרט, היה שם איזה צמח טורף כזה, אתם זוכרים אותו? Feed Me, Feed Rus. מה אם אתה נקרא לו Feed Rus? ליצור הזה. ככה, פחות או יותר זאת החוויה מולו. והוא התחיל לאלף אותי. שמתי לב שהוא התחיל לאלף אותי. זה המבט הזה שלו, עכשיו באים, כאילו, עכשיו נזכרת, אני מחכה לך כבר, אני לא יודע כמה זמן. לא שותה לבד, לא אוכל לבד, אז אני לא יכולה לשחרר אותו, זה ממצוות הווטרינרית. אז אני מחכה שהוא יתבגר, הילד בן 30, תקוע לי באמבטיה, כאילו. וכל מי שבא לבקר, הוא עושה לו את אותו השפיל. מתעופף, נוחת לו על הראש, פותח פה, מתי תאכילו אותי כבר? ומן הון להון, הכלבות שלי, God bless them, מנג'ו וטרה, עם שתי יצורות אגדתיות. ראיתם את ג'וי, את הכלב של שחר? אז הן שתיהן ככה בין לבין, דומות לו מאוד, אחת קצת יותר קטנה ממנו וחומה, מנג'ו. השנייה, טרה, 40 קילו של הסתערות לבנה על אוכל, משהו כזה. בקיצור, הן כלבות די חביבות בדרך כלל, כלבות רואים, מצאתי אותן, גורות מתחת לאוטו, זה היה, לא משנה, סיפור לשיחת דרמה אחרת. לא היה לי שום מושג למה הן הולכות לגדול הדבר הזה, אבל יש להם שני אויבים עיקריים בחיים. אחד זה החתולים של השכנים, והדבר השני זה הציפורים. Okay. והן רואות ציפור, הן נכנסות לאטרף, מתחילות לרדות, טוב אחריה, כי אף פעם הן לא מצליחות לתפוס, כמובן, חוץ מכמה יונים חסרות מזל, אני פשוט מוצאת אותם ערופות ראש, ככה, על השביל. ככה זה, בחווה. ולקח לי הרבה זמן לאלף אותם, לא לאכול את התרנגולות, למרות שהן, התרנגולות והברווזות חופשיות אצלנו, אז למרות שהן גדלו איתם, לא עניין אותם, הן די מהר בשביל השעשוע. נראה, לא משנה, אני אחסוך לכם את התיאורים הגרפיים. בסוף הצלחתי לאלף אותם, זה לקח הרבה זמן, ואני לא אספר לכם כרגע איך, כל המניות שלי ירדו, לא חשוב. אבל ציפורים עדיין זה היה מחוץ לתחום. כל פעם שמראו ציפור, תשלק. בקיצור, מה, מיינו הגיע הביתה, הן מסתכלות עליי, לא, את לא אמיתית. מה את הכנסת לנו לבית, הן ישנות איתי. מה הכנסת הביתה? לא הייתה לי ברירה, והייתי חייבת לעשות שם איזה פעילות, לא יודעת מה, איך לקרוא לה עכשיו. בקיצור, to make a long story short, מנג'ו החליטה שמיינו זה הגור שלה, אסור לאף אחד להתקרב, והיא חייבת ללקק אותו, כי רק ככה הוא ישרוד, והוא צורח, והיא שמה עליו כפה, ואז הוא קופץ, עולה לה על הראש, תופס טרמפ על טרה. בקיצור, נהיה לי קרקס שלם בבית, ואני שולחת תמונות ווידאויים ככה לקבוצה של המשפחה, המשפחתולוגיה, ואימא שלי כותבת, זה מיינה, זה מין פולש, זה ציפור מסוכנת. ואני כותבת לה, למה? היא כותבת לי חזרה, תקראי בוויקיפדיה. הסתכלתי על מיינו, אמרתי לו, חביבי, יצא לך שם רע. בוא נראה. סליחה, בוא נראה מה עוד יכול לצאת ממך. אין לי פה איזה happy end עדיין, אבל יש לי happy continuation, כי הציפור הזאת הביאה כל כך הרבה שמחה, ובוא נגיד רגעים של קסם, ופתיחת לב, והשתאות, ו... מה עוד? הרבה מאוד עבודה. עכשיו, אני כאן בזכות כמה אנשים טובים, תלמידים שלי שעכשיו בחווה, מטפלים במנג'ו וטרה, וכל כמה שעות יש להם הנחיות איך מאכילים את מיינו, אז הם שולחים לי תמונות ווידאויים, הוא מאוד גדל הבחור, וכל מיני כאלה. ולמה אני מספרת את כל הדבר הזה? גם כי זה כיף. זה כיף לדעת שזה אפשרי, והחיות לפעמים מתנהגות בכלל לא כמו שאנחנו מצפים מהם להתנהג. הם הרי חיות, הם הרי לא יצורים תבונים כמונו הבני אדם. והם כל כך מפתיעות לפעמים. אם משהו בנו מספיק פתוח, אם משהו בנו באמת מספיק פתוח, לא להיות somebody in the world, ולפגוש את החיים מתוך החיים. ולתת לאיכויות הלב לדבר. בבוא היום דבר לא יגן עליך, לא ילדיך ולא רכושך, רק לבך הפתוח. האם אהבתי מספיק? ואני רוצה לסיים את השיחה בכמה פסקאות קצרות, מתוך מכתב שכתבה חברתי הטובה מירה רגב, שהיא צור מופלא בפני עצמו ומורה גדולה לזוהר, לקבלה, ובכמה שנים האחרונות מלווה את אבא שלה שמתמודד עם אלצהיימר. והיא כתבה את המכתב הזה, ו ברשותה, אני מקריאה, היא כתבה ככה, שלחה אותו על פני המים, אולי זה יכול לתת השראה לעוד אנשים, ואני מקריאה כמה מילים, כמה משפטים, כמה פסקאות קצרות מהמכתב. ומירה כותבת ככה, אבא שלי מקבל בצהלה כל מי שקרוב אליו, מוחא כפיים ושר בקול חם ומלא אהבה. מי נכנס, הוא לא ממש יודע. אבל הוא שמח בו ואוהב אותו. הוא מרגיש את הקרבה ומבטא אותה. אי אפשר שלא לאהוב את האיש הזקן שבקורסה. לאהוב באמת, בלי תנאי. ואין לזה שום קשר לתארים שלו, לקריירה המפוארת שהייתה לו, למקומות שראה או דברים שעשה. מה שנשאר זה מי הוא היה בשבילך, ואיך הוא עכשיו איתך. כשאני חוזרת הביתה, עמוסה כרגיל, רצה, 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 אני שוב שוכחת מה חשוב. בכל ביקור אצל אבא אני משננת לעצמי, זה לא חשוב מה את עושה, זה חשוב מי את, תוך כדי. שמרי נפשך, קולך, אהבתך. מכיוון שאיבוד הזיכרון הוא הדרגתי והוא מגביל כל כך הרבה מהיכולות של האדם, ומשנה כל כך הרבה ממה שהוא יכול וממי שהוא עבור קרוביו, מדובר בתהליך של ויתור ארוך ומתמשך. אמרתי כניעה. ויתור על עצמאות, ויתור על שליטה, ויתור על יכולת ההבאה, ויתור על היכולת להבין ועוד. הוויתור הוא כה עמוק ונרחב, שלפעמים לא ברור מה עוד נשאר אחרי שמבטרים על כה הרבה ממה שהופך את החיים של האדם לכאלו שנדמה שראוי לחיותם. אבא שלי חווה המון כאב בתהליך האובדן, במהלכו נאלץ לוותר על פנים כה רבים של חייו, ואנו חווינו כאב עמוק בוויתור על מה שהיה בשבילנו כאבא. אולם בשלב מסוים, כשהוויתור היה כבר ברור ומוחלט, הגיעה השלמה. ויתרתי לאו דווקא על אבא או על החיים שלו, אלא על מה שחשבתי שצריך להיות, ועל האופן שבו תפסתי את אבא שלי. בעקבות הוויתור הגיעה הרפיה גדולה אל מה שקורה עכשיו, כפי שיכול להתרחש. ועימה הגיעו שמחות קטנות, רגעים של טיולים בכיסא גלגלים, רגעים של שירה, של מגע, אבא שלי ואני אחוזים יד ביד, וכל העולם חפון ברגע שכזה של זכות ואהבה. השלמות נמצאת בפינות אותן לא דמיינתי כלל. לקראת סוף החיים אנו הופכים להיות יותר ויותר human being ופחות human doing. דרך הנוכחות ברגע ההווה, במיוחד דרך המגע, אפשר להעביר כל כך הרבה אהבה, ביטחון ושלווה. יותר מכל אני אוהבת לתת יד לאבא שלי, לשבת לידו ולתת לו יד, בלי מילים, בלי מחשבה, אב ובת, יד ביד. ואולי זה כל הסיפור. הוא נתן לי את ידו כשהייתי קטנה, ואני נותנת לו יד עכשיו, בשער האחרון של חייו. אז אני רוצה לסיים עם המילים האלה ועם חזרה על השיר של יחזקאל רחמים. מוזמנים לנוח אל תוך עצמכם עם איכויות הלב שגדלות ומתפתחות ותופסות את כל התמונה מעבר למי שנדמה שאנחנו, אל מי שאנחנו באמת. הגיעה השעה להישמת מעצמך, להתעורר אל החיים כמו סערת פתאום. ומי ייתן שתתנשק עם הסלעים, שגל מעמקים יבוא, ישטוף את הפנים, שתשחרר האחיזה, תנשום עולם מתוך בטנו, ותהפוך נהר מרוב שמחה. אפשר תחזור שוב אל ביתך, בתוך טיפות הגשם, וכניעתך שכוחתך בך תהיה לניצחונך. תודה רבה על ההקשבה הנפלאה שלכם, שגם היא יצרה את השיחה הזאת. ותודה על התרגול שלכם. אני לוקחת אתכם איתי לחווה, למיינו, למנג'ו, לטרה. אני אעזוב מחר מוקדם בבוקר. אני אמשיך לשלוח לכם הרבה הרבה השראה ו... אנרגיות טובות להמשך של התרגול. זמן עכשיו להליכה טובה, שקטה, מתחת לעננים ולכוכבים ולשמיים. זה הפעמוני שלנו? יו. אוקיי, יופי. אז אנחנו קצת ביהיינד. את יכולה לצלצל ב-9:10. נחזור לכאן.